אם דנים בה בפרשה שלנו, היא הסוגיה של הכנסת אורחים. ונכנסים פה לדיון בסוגיה של הכנסת אורחים, כמובן בעקבות הכנסת האורחים של אברהם אבינו. הירא עליו השם, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, שלושה אנשים ניצבים. הכנסת האורחים חוזרת אחר כך גם אצל לוט בסדום, ועל הרקע בכלל של הבנת לוט היא דבר מעניין מאוד, כל סוגיית הכנסת האורחים שלו. רב אחי גאון בשאילתות נכנס כאן לסוגיה הזו, אני לא אכנס, אני רק אתן כללית את הנושאים, כי אני רוצה להיכנס מזה לפרשה עצמה. רב חי גאון כותב כך, שאילתה. אנחנו בעזרת השם בראשית נראה כמה וכמה פעמים את השאילתות. הרי הלכות בתרי"ג מצוות אין לנו, רק יגיד אנשי. זה... שאילתה. דאילו מן דאיקלה אניה לגבי דקאזיל מדוכתא לדוכתא, האדם שהוא רואה פתאום אני הולך ממקום למקום, אז אם מדוכתא לדוכתא, מי חייב למטרח לי בשתי סעודות? הוא חייב לטרוח לו בשתי סעודות. ואיבאי ושפיזה מידם דגני בי מי חייב למיתן לי. ואם הוא צריך גם מקום לישון, אז הוא חייב לתת לו. ההלכה היא משנה מפורשת במסכת שבת, דתנן, אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום, מכיכר לפונדיון, מארבע שאים בסלע. לן נותנים לו פרנסת לינה. אם הוא לן, אם הוא רוצה לישון, נותנים לו פרנסת לינה, זאת אומרת מקום לישון. שבת נותנים לו מזון שלוש סעודות. אם הוא שובת שם לשבת, נותנים לו מזון שלוש סעודות. מהי פרנסת לינה? מה זה וכמה זה בדיוק? אמר רב פאפה, פוריה ובאיסדיה. מה צריך לתת לו? לא ניכנס, זה ציטוט רב חי גאון את הגמרא במסכת שבת. השאלה המעניינת בדברי רב חי גאון היא האם לדעתו זו חובה על כל יחיד ויחיד, או שזו חובה על קופת הציבור. מאדם מגיע אליי כיחיד, האם אני כיחיד חייב לו? אני כיחיד. יש בזה מחלוקת מעניינת מאוד בנושאי הכלים בטור, בעצם הבח והבית יוסף דנים בסוגיה הזאת. אני רק רק במילה אחת, וממש שוב אני אומר, לא לזה אני רוצה להיכנס, אני רק אפתח בזה בסימן רי שנון. זה?
לא טוב.
כן, כן, בסדר. בסימן רי שנון בשולחן ארוך, אז המחבר כותב, כמה נותנים לעני די מחסורו אשר יחסר לו, כיצד אם היה רעב יאכילהו, היה צריך לכסות יחסהו. הוא חוזר על הדברים שאמרנו, ואז כותב הרמ"א, נראה בכל זה בגבאי צדקה או רבים ביחד, אבל אין היחיד מחויב ליתן לעני די צורכו, אבל הוא כן מחויב להודיע צערו לרבים. היחיד חייב לדאוג שידעו מזה. ואם אין רבים אצלו, ייתן לו היחיד עם ידו משגת וכו' וכו'. ובזה אומר הרמ"א, זאת פסיקת הבית יוסף, בניגוד לפסיקת הטור. בית יוסף דלא כמשמעות הטור, לא ניכנס. אז יש מחלוקת ראשונים. האם המצווה הזאת של הכנסת אורחים, שאין פירושה לתת תה, אלא מזון שלוש סעודות, פרנסת לינה, או שתי סעודות לאדם ברגע שהוא צריך, האם המצווה הזו היא מצווה שחלה, אולי פה, כן, חצי שנייה, האם המצווה הזו היא מצווה שחלה על כל יחיד, או שהמצווה הזו חלה על, 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 על עם ישראל? בעם ישראל יש הכנסת אורחים, אבל היחיד חייב להודיע על זה לרבים, לדאוג שזה יקרה. ו... מלשון השאילתות שקראנו, משהו בכלל לא מחלק, הוא לא מכיר את המושג הזה של יחיד ורבים. וכך כותב באמת הנציב בהעמק שאלה, כך כותב הנציג בהעמק שאלה, מבואר דהד אתנן אין פוחתין וכל המכלל בדרשה הזאת, קי על כל יחיד ויחיד. כדעת הבח וכדעת הטור ולא כדעת הבית יוסף וכו' וכו'. כך רוצה לטעון כאן עמק שאלה. אני נכנס להכנסת האורחים הזאת רק בהתחלה לרגע, כי לעניות דעתי יש בכל הפרשה שלנו, הכנסת האורחים נראית דרשה. היא נראית דרשה, בפשטות. אברהם אבינו נמצא פתח האוהל ועוסק בהכנסת אורחים, אבל זה, אגב, הכנסת האורחים יש להם כן שני חיובים. האחד זה לא יחסר לו, כלומר אם בא אני אתה צריך לתת לו את מה שהוא צריך ושלא יחסר לו. המקור הראשון זה ואהבת לרעך כמוך, כך אומר הרמב״ם, ואהבת לרעך כמוך, כמו ביקור חולין, כמו נשם דרבנן, ואהבת לרעך כמוך. יש מי ממוני המצוות שמונה כל אחת מהן כדאורייתא, אבל בפשטות משהו שזה דרבנן, ואין הביטויים של ואהבת לרעך כמוך אני השם. כן. לא, זהו, באני, באני יש די מחסורו ולא יחסר לו, אבל הכנסת אורחים חיים לזה כל אחד. ועכשיו מה שאני צריך את נזון שתי הסעודות, אני לגביך, אני עכשיו. מה פתאום? בכלל לא. בסדר? למה אני מזכיר את זה? כי השאלה היא האם באמת הכנסת האורחים היא נקודה צדדית בפרשה? איזושהי דרשה? אברהם אבינו, מגיעים אליו שלושת המלאכים, ובאמת התנהגות מופלאה של אושי והסיוגות וכו', או שהיא מהותית לכל מה שיקרה בהמשך? השאלה הזאת בעצם נובעת משאלות שאנחנו חוזרים עליהן כמה וכמה פעמים בספר בראשית מבחינה פרשנית. אנחנו לא מוכנים לקבל שמופיע סיפור רק בתור סיפור עלילה כדי להגיע לדבר הבא. אם יש מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, דיברנו בשבוע שעבר בשיעור בישיבה, אם יש מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, יש כאן מהלך ששייך למה שאברהם אבינו רוצה. זה לא שיש איזשהו סיפור שמה שמעניין אותנו זה שלוט הלך לשבי, ועכשיו מעניין אותנו איך אנחנו חוזרים ללוט וכל מה שהבאים זה בכלל לא חשוב, אלא יש כאן מהלך בפני עצמו שצריך להבין אותו. כך בכל ספר בראשית. אם יהודה יורד עם בת שוע והולך לגוז את צונו עם רעהו האדולמית עם נטה, אז זה לא סיפור עלילה שבסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע לתמר, ולא מעניין אותנו בכלל הסיפור של ער ועונן ושאלה וכל הפרק, כי בעצם מה שמעניין אותנו זה איך זה מתגלגל לדבר הבא, ופה יש ספורטים צדדיים, אלא יש פה מהלך אחד שצריך להבין אותו על כל דבר בפני עצמו ועל הכל יחד. הכנסת האורחים תופסת מקום מאוד נכבד בפרשה, גם אצל אברהם אבינו בעיקר, אברהם ושרה, וגם אחר כך אצל לוט. והשאלה היא מה מקומה של הכנסת האורחים. ההפטרה של הפרשה שלנו, שאני אומר את זה עכשיו אני פתאום חושב, היא כולה הכנסת האורחים אחת גדולה. זה מעניין מאוד. מה זה? בנייה של חדר. אבל לא רק, אלא כולם שואלים כאן, כולם אומרים תמיד, מה הוביל את ההפטרה? אני אזכיר רגע, ההפטרה היא, ויהי היום ויעבור אלישע אל שונם, אישה גדולה ותחזק בו לאכול לחם, ויהי מידי עוברו יסור שם לאכול לחם. ואז היא מגיעה למסקנה והיא אומרת לאישה, אם אלישע עובר פה כל הזמן, אז למה לא נבנה לו עליית קיר קטנה ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והיה בבואו אלינו יסור שם. הכנסת אורחים. בדרך כלל ההסבר מה עושה פה ההפטרה הוא כמובן לא קשור להכנסת האורחים. הלבוש אומר שההפטרה הזאת היא ההפטרה של פרשת וירא, כי מה הנושא של ההפטרה? מה הנושא שמעניין אותנו? הילד שמת, נכון? האישה השונמית, ההבטחה שהיא תלד, את חובקת בן, נכון? למועד הזה כעת חיה את חובקת בן, היא אומרת לו אל תחזב, לא יכול להיות, הילד נולד, והלבוש אומר מה שכתוב בה ביומר למועד הזה כעת חיה את חובקת בן, הוא מעין מה שכתוב בפרשה. אז כל סיפור הולדת יצחק מתאים לסיפור הולדת הילד של האישה השונמית, נכון? יפה מאוד. הלבוש לא אומר, אבל אפשר גם להבין עוד יותר שיש פה אולי עוד דמיון, מותו וההחייאה והעקידה יפה מאוד, זה אפילו מרחיב את זה יותר. יש מחלוקת מנהגים בהפטרה איפה מסיימים. מה שאין מחלוקת מנהגים זה איפה מתחילים בהפטרה הזאת, וכולם מסכימים שמתחילים בפסוקים ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה לאמור עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. זוכרים את הסיפור? ושם יש סיפור של אישה שצועקת אל אלישה, לא כתוב פה שמה של האישה, אין פה סיפור על החייאת ילד, אין פה סיפור שדומה לאת חובקת בן, יש פה סיפור שלם בנביא, 9 פסוקים, שלא קשורים בכלל לפרשה. ההסבר של הלבוש הוא יפה מאוד, על כל סיפור האישה השונמית שבאמת תופס את המקום הגדול של ההפטרה, אבל אין אף דעה שלא מכניסה את הסיפור הראשון להפטרה. אז למה זה נתקן פה? מה זה מחפש פה? האישה, אם נזכיר לשנייה אחת את הסיפור, עזבתי את הכנסת האורחים בצד, האישה אם נזכיר את הסיפור באה אל אלישה ומתארת לו תיאור מזעזע. היא אומרת לו שהיא רעבה, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. היא לא אומרת לו שהיא רעבה, היא לא מדברת על אוכל בכלל, היא מדברת על זה שאין לה כסף ושלום כנראה לנושה. כלומר, מצב של נושה בעם ישראל זה ממלכת שומרון, זה אלישה, עם ישראל. יהודי רוצה לקחת את הילדים של אישה אלמנה, אלה הנתונים שיש לנו, נכון? עבדך אישי מת, עבדך היה ירא את השם, לכאורה לא נראה מה זה רלוונטי לכאן, ואם לא, מה זה קשור? ובאים עכשיו לקחת שני ילדים של אלמנה בהוצאה לפועל. כלומר, הם לא לוקחים לא את הרדיו ולא את הפרישידר, אלא את הילדים. זה סיפור לא יאמן הרי. מה היא הולכת לאלישה? למה היא לא הולכת למלך? למה היא לא הולכת למשטרה? למה היא לא הולכת... איפה המדינה? עוד שנייה. ואז סיפור מוזר, ויאמר אליה אלישה, מה יעשה לך? הגידי לי מה יש לך בבית. זה הוא שואל אותה בהתחלה. ואתה אומר, אין לשפחתך חול בבית, כי אם אסוך שמן. המצב הוא רעב. אין לשפחתך חול בבית, כי אם אסוך שמן. ויאמר לכי שאלי לך כלים מן החוץ מאת כל שכנייך, כלים ריקים אל תמעיטי. ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצק על כל הכלים האלה, והמלא תשיאי. יש לך אסוך אחד של שמן, אל תדאגי, יהיה פה נס גדול. נס שמן. מה יהיה נס פח השמן הזה? תביאי הרבה כלים, כמה שיותר כלים. ולפי כמות הכלים יהיה שמן. כשאת גומרת למלא כלי, תשיאי אותו, תעבירי אותו סרט רץ קדימה, ותעבירי לכלי הבא. ובאת וסגרת דלך בעדך ובלעד בנייך, אני חוזר, ויצקת על כל הכלים האלה והמלא תשיאי. ותלך מאיתו, זה גם חשוב כנראה, הפרט הזה של סגירת הדלת, והיא והבנים נמצאים בפנים ורואים את זה. הדלת הסגורה, אתה רואה את זה בסדום. זה אסוציאציה מרתקת. מעניין מאוד, מעניין מאוד מאוד מאוד. ואת הדלת סגרו, הפתחה, הדלת, מעניין, עוד נחזור לזה. ותלך מאיתו, זה חזק בגלל שחוזר וחוזר. ותסגור הדלת בעדה ובעד במאה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. והיא כמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אליי עוד כלי, ויאמר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. ויעמוד השמן. ותבוא ותגד לאיש האלוהים, ויאמר לכי מכרי את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחיי בנותר. ויהיה יום ויעבור אל אישה אל שונם, זה בכלל מקום אחר לגמרי. ושם אישה גדולה, אישה השונמית, והחייאת הילד. מכאן אני מבין את ה... סתם נעזוב רגע את ההפטרה ואת הפרשה, מה זה עושה פה, נעזוב הכל. סתם מבחינת הסיפור. מצב מחריד שצריך להבין אותו עד הסוף. זעזע. אדם, אני לא מכיר על המצב הזה עוד דמיון בנבואה. אדם שבאים לקחת, נושה שבא לקחת ילדים. נושה בממלכת ישראל בא לקחת בהוצאה לפועל ילדים. כי לא שילמו חוב. נכון? לא שילמו חוב. אתה צריך לתפוס את זה לך. מה רוצה אלישע? אלישע מזדעזע, הוא לא, אגב לא מגיב. מה הוא רוצה? הוא רוצה לעשות נס? למה הנס צריך להיות בצורה הזו דווקא? מה שהוא עושה את הנס אצל האישה השונמית, היא רוצה ילד. אז הוא עושה נס, מבקש ילד. אז תתפלל. מה, אתה מכתיב איך הנס צריך לעשות? מה כל הרעיון הזה של הכלים הריקים, והכלי המלא צריך ללכת, והדלת סגורה את ובנייך, וכל השכינים, איך הם מעורבים בעניין? אם לא יש שכינים? מה עבורת? וכשנגמרים הכלים, אז יש לה כסף לשלם, כלומר, היה פה דבר מדהים, עוד כלי, היה עוד שמן גם. ואז הוא אומר לה לשלם את הכסף, ואת ובנייך תחיי בנותר, ואין לה סיפור המשך. לא כתוב שאלישע התפלל, בכה, צעק, הוא אפילו לא התייעץ עם הקדוש ברוך הוא על זה, הוא לא פונה, שום דבר. אני חושב שהסיפור הוא מרתק, ולעניות דעתי, אני אמרתי הכנסת אורחים בהתחלה, לעניות דעתי, ההסבר להפטרת שבת וירא, ודאי שהוא גם דברי הלבוש, אבל זה רק ההסבר השני. לא מבחינת החשיבות חלילה. השני אחרי החלק הראשון. אני רוצה להסביר. נגעת בנקודה פילה פלויים, אני חושב. קודם כל בכלל, כעיקרון, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כעיקרון הפטרה לא נאמרת על חלק אחד בפרשה. לעניות דעתי, הפטרה שייכת למהלך של פרשה. וזו דרישה קשה לראות מהלך, אבל הפטרה שייכת למהלך. אגב, לכן היא נתקנה הפטרה. חז"ל אומרים בהלכה, שתקנו להפטיר בנביא כדי לדבר במילי. בדיוק. זה היה צריך לשלושה פסוקים על כל עולה, נכון מאוד. אז זה צריך להיות שייך למהלך הפרשה כולה. ופה כל כך נכון לשאול על המהלך. מה המהלך בפרשה? מה רוצים פה בפרשה? מה המהלך? אתה לא נהיה לנו לכולם שהכל נהיה בדברו. סדום תופסת מקום מאוד מרכזי בפרשה. הקשר בין סדום לבין אברהם הוא לא אקראי. עניינו של אברהם הוא כי ידעתיו בפרשה שלנו. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. האנטיתזה לסדום היא הכנסת האורחים. כשהאורחים נמצאים מן הדלת סגורה באמת, כמו שהזכרתם אצל לוט, דורשים אנשי סדום, הוציאה אותם. אין דבר כזה פה. הוציאה אלינו, ונדעה. חז"ל שואלים פה במקום, מה היה הסיפור של האישה האחת מנשי בני הנביאים? וחז"ל אומרים, ובמחשבה פשוטה בפסוק אין בכלל ספק שזה הפשט. חז"ל אומרים שהאישה היא דבר ידוע, שהאישה היא אשת עובדיהו. עובדיהו הנביא. אתם זוכרים את עובדיהו הנביא? עובדיהו הנביא היה איש שגר אצל אחאב. הוא היה אחראי על הבית של אחאב. ועובדיהו הנביא הוא הדמות, למי ששכח, שנשלח על ידי אחאב בבצורת הגדולה, ברעב הגדול, כשאליהו הולך לחפש את אחאב גם. ופתאום אליהו מתגלה לעובדיהו הנביא, אתם זוכרים? ואומר לו אליהו לעובדיה, לך אראה אל אחאב, תגיד לו את הנבואה. עובדיהו מפחד מאוד מאוד מאוד, אז הוא אומר לו, אני מבטיח לך, אבל אתה תיעלם לי, אתה תברח לשמיים, פתאום לא ימצאו אותך. זוכרים את כל הסיפור? עובדיהו הזה נקרא אגב בפסוק עבד השם. האישה יוצאת מנקודת הנחה שאלישע הכיר את בעלה. היא אומרת את זה מפורש. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. בנביאים האלה עובדיהו היחיד שעונה לגדר עבדך, כי הוא נקרא כך, עבד, חוץ מזה שזה שמו. מי הנושה ומה קרה לעובדיה? חז"ל אומרים, איזבל, אשת אחאב, הרי הורגת את הנביאים ומגדלת את נביאי השקר, עד אליהו בהר הכרמל. ועובדיהו, ככה פסוקים מספרים, היה מחלקל 50-50, היו 100 נביאים שהוא לקח אותם לשתי מערות, וחלקל 50-50 במערה. עכשיו להחזיק 100 איש במערה זה כסף. אתה האיש הנאמן ביותר אצל אחאב, מאיפה יש לך את הכסף הזה? אז עובדיהו היה נותן את הכסף מהחיים שלו, לא נשאר לו, אבל הוא צריך עוד. אז הוא היה לוקח הלוואות מיהורם בן אחאב, בן המלך, באותם ימים עוד לא המלך, כי אחאב חי. הוא לוקח כסף מיהורם, אבל יהורם הרי צדיק הרבה פחות גדול מאבא שלו, אז למה שיהורם ייתן לו? בכלל איך יכול להיות שיהורם יסכים לעשות משהו שאבא אחאב ואיזבל לא? תמורת סכום סמלי רשע כזה יכול לעשות הכל. ואז יהורם מקבל ריבית. יהורם לווה בריבית היה, מזה הוא עשה את הביזנס. ועובדיהו לוקח כסף ומחזיר בריבית. מסתבר שהיה יהודים כסף. והוא משלם, 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 עד שהוא נגמר, אין לו יותר. עובדיהו מת, ונשארים שני ילדים. גם אחאב מת. יהורם הולך. הנושה הוא המלך בעצמו. כשהנושה הוא המלך בעצמו, אז למי אתה רוצה שהאישה הזאת תפנה? למשטרה? היא של המלך. לעובדת הסוציאלית? של המלך. למי אתה רוצה שיפנו? כשכל המערכת היא מערכת מושחתת. עם מי אתה רוצה לדבר? הרי אין לי מי לדבר. מה שנשאר לי אישה טובה לעשות זה לצעוק. ואז היא צעקה אל אלישע. איך?
הוא גם האחראי לבעיה.
כי?
לא בגלל שהוא גרם לבעיה.
מי? אלישע? עם הרעב?
עם הנביאים.
בסדר גמור? מצוין? 100%? ואז היא פונה אל אלישע ואומרת לו, אתה קשור, אתה עבדך היה ירא את השם, אתה מכיר אותה, אתה הרבה שלהם. ועבדך היה ירא את השם. לי אין צל צילו של ספק שההפטרה מבקשת לתאר להבדיל אלף אלפי הבדלות ממלכה יהודית שנוהגת כסדום. סדום היא לא סיפור היסטורי. סדום היא דבר שצריך לדעת ללמוד אותו ברעד גדול מאוד. אין מה לעבור בכלל לדבר על האישה השונמית מפסוק ח' ואילך בלי להתחיל לפי כל העדות את ההפטרה קודם כל בסיפור הנורא של אשת עובדיהו. אלישע שואל אותה מה יש לך בבית, והיא אומרת לו אין לשפחתך חול בבית כי אם אסוך שמן. יש לי שמן. מה זה? לא, אין לי גם כלים, כי אם אסוך, אסוך שמן. גם כלים אין לה כנראה, אין לה כבר כלום. היא מכרה את הכלים שלה, אין לה כלום, נשאר לה אסוך שמן, כי את זה ההוצאה לפועל לא צריכה כנראה כבר. זה נספח השמן שפה. הרי לכאורה למה ההוצאה לפועל לא לקחה את האסוך שמן הזה? לקחו לה את הכל, אין לה כלים, אין לה שפחתך כל בבית. זה תיאור לא יאמן. עכשיו באים לקחת הילדים. עכשיו הוא אומר לה את הדבר הבא: שכינים יש לה? קחי מהם כלים ריקים. כלים ריקים. ואני רוצה הרבה הרבה כלים, וסוגרים את הדלת, ואת ובנייך נמצאים בפנים, ועכשיו מתחילים למלא שמן מהאסוך שמן שיש לך. לא בכלים שלך, בכלים של שכנייך. כמות הכלים של כלל ישראל שיהיה מסביבך, היא תהיה כמות השמן שתוכלי להוציא מהשמן שיש לך. הסתיימו הכלים שיתנו לך שכנייך, לך לא יהיה יותר שמן. סגרו את הדלת בפנים, ותשאירו את כל העולם בחוץ. הוא חוזר פעמיים על הדרישה הזו של דלת סגורה. היא סוגרת את הדלת בעדה ובעד בניה, ומתחילים את כל הפעולה. ואת ובנייך תחיי בנותר. בהכנסת האורחים השנייה בפרשה, אני עוד אחזור לכאן אחר כך, בהכנסת האורחים השנייה בפרשה, טען רשי, טענה מוזרה מאוד, פעם עסקנו בה, אבל הפעם אני רוצה לראות אותה על המכלול כולו, טען רשי, טענה מוזרה לא ברמת המדרש, היא מוזרה ברמת זה שרשי מביא את זה, שבאו המלאכים סדומה בערב אלות ולות יושב בשער סדום, ואז כתוב שם, ויפצר בא מאוד ויסורו אליו ויבואו אל ביתו ויעש להם משתות ומצות אפה ויוכלו. רשי טען על ומצות אפה ויוכלו פסח היה. הקושי כאן הוא לא הדרשה. הדרשה היא מאוד קשה. מאוד קשה. פסח לא היה. הדרשה היא מאוד קשה. אבל הקושי כאן הוא מה פתאום רשי מביא את הדרשה הזאת. מה נורא כל כך בפסוק? מה הקושי? אז יש מי שאומרים, הקושי הוא שבצל שרה היה לושי והסיוגות. ופה כתוב מצות. פרשני רשי אומרים, אז זה בכלל הסתבך, הרי זה היה באותו יום. אז אם זה פסח, אז איך אצל אברהם אכלו עוגות ופה מצות? כן. נו נו. שהם בתוך. אתה לא יכול לצאת החוצה. זה מעניין מאוד. זה מעניין מאוד. נגיע לזה עוד שנייה אחת. אתם נוגעים בדלת הסגורה, זה מעניין, זה ממש פשט, אבל נגיע לזה עוד שנייה. במצות אפה ויוכלו, זה כל כך רחוק. למדנים מנסים, הלמדנים פה עושים פה דברים מעניינים מאוד. הרי אם המצות, אם העוגות של אברהם ושרה היו עוגות, מצות, שאפשר לאכול, בסדר, עוגות. נניח כמו של הרב עובדיה, שהאשכנזים לא, או עוגות שגם אשכנזים לא חשוב עכשיו. אם העוגות היו עוגות רגילות, עוגות של פסח, אז בכלל אין מה לדרוש על מצות. מה נפשך? ואם העוגות היו עוגות, עוגות, והדרשה נועדה כדי להראות שפה זה פסח, כי כתוב מצות, אז איך הם אכלו עוגות? אלא מה, תגיד, זה היה באותו יום, זה עוד היה בערב פסח, זה כבר היה ב... אז מה, הוא לא הקפיד ביום... אז יש פה מי שאומר פה שהעוגות היו מצה עשירה, וזה אפשר עד שעה ש... תחמים ורד... פילפלי. מה רשי רוצה שם? למי זה יש רצף אחד לאורך כל הפרשה כולה. הדלת הסגורה הזאת של האישה עם אלישה, ושל ממלכת סדום עם לוט, היא אותה דלת סגורה של מצרים. פעם ראינו טיפה את הפרק ביחד, זה דבר מדהים. אתם יודעים מה קורה שם אצל לוט? כשרשי רוצה להגיד פסח היה, רשי רוצה להגיד, כאן נוצר הרעיון של פסח. וכדאי להזכיר את המושג פסח. הפסח נקרא פסח בגלל שפסחו על הדלתות. כשפוסחים, כשמדלגים, יש פסח. מצרים היא סדום. הזכרנו את זה פעמים הרבה. היא בנויה אקלימית כמו סדום. כגן השם כארץ מצרים כולה משקה. אנשיה הם אנשי סדום. רעים וחטאים להשם מאוד. עניינה של סדום זה מלחמת עולם בהכנסת אורחים. זה עניינה של סדום. העניין המהותי של סדום זה משנה במסכת אבות, משנה מוזרה מאוד. ארבע מידות באדם. האומר שלי, שלי, זוכרים את המשנה בפרק חמישי? בואו נדייק בה. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידת סדום. ויש אומרים, זו מידה בינונית. האומר שלי, שלך, ושלך, שלך, חסיד, זה מופיע שם רביעי בעצם. האומר שלי, שלך, ושלך, שלי, הפוך, עם הארץ. האומר שלי, שלי, ושלך, שלי, רשע, מנובל. אז יש ארבעה. את השלושה האחרונים אני מבין יפה. האומר שלי, שלי ושלך, שלי, רשע. כל העולם הוא בעצם הוא. האומר שלי, שלך ושלך, שלך, נו, זה מדרגה מאוד גדולה. זה אגב לא אדם שאומר אין לי משהו שלי. יש, ואני נותן משלי. שלי, שלך ושלך, שלך, יפה מאוד, חסיד. מדרגה מיוחדת. האומר שלי, שלך ושלך, שלי, היום היו קוראים לו אגב קומוניסט. בעברית, עם הארץ. זה לא... זה דבר. האומר שלי, שלך ושלך, שלי, אומר אין רכוש. גם לא צריך את זה. זה רעיון מאוד 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 יפה. בסדר. בקיצור, זה לא שייך בכלל. שמה הקדוש ברוך הוא נתן לך. כדי שאתה תגיד שאין שום שייכות לאיך שהדברים נראים. מה בכלל שייך? האומר, וזה הראשון, זה מעניין מאוד, שלי, שלי ושלך, שלך. אז דעה אחת במשנה זה שזו מידה בינונית. מידה בינונית זה מצוין. מה רע כל כך במידה בינונית? הדעה הראשונה היא זו מידת סדום. סדום זה יותר גרוע מרשע, נכון? ואנשי סדום, רעים וחטאים להשם? מאוד. אז האומר שלי, שלי ושלך, שלי, רשע. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, סופר רשע. הוא סדום? ישנה מאוד קשה. ואם הוא לא סדום, אז זה מידה בינונית, איזה מחלוק, זה מוזר, זה מחלוקת קיצונית מדי. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, קודם כל, חסידים מסבירים, זה פילי פלוט, זה אני מסכים לגמרי עם ההגדרה, כי זה ממש פשט. הם אומרים, האומר שלי, שלי ושלך, שלך, אחרי שפעם הזכרתי את זה, זו מידת סדום, ויש אומרים זו מידה בינונית. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זה מישהו שאומר, אוי ואבוי אם מישהו פה יפריע עם הנושא של צדקה או הכנסת רוחים בעולם. לי יש את הרכוש שלי, לך יש את הרכוש שלך, אל תעיז להתקרב אליי, אני לא מתקרב אליך. לא רוצה לדבר את כל זה. כל אחד יחיה עם עצמו, אני לא מפריע לך, אתה לא מפריע לי. חיה ותן לחיות. אל תיגע, אני לא נוגע, ואל תפריע לי. אל תיכנס לי לחיים. אתם מכירים את זה? אל תיכנס לי לבדים, שום דבר. נו, אבל יש שם כמה אנשים עניים, חברת ביטוח שתשלם, או משרד הרווחה. יש מקומות שם, גם עם מסנני ריח, שהעניים לא ייכנסו, כי זה לא נעים. הם יטפלו בעניין. אתה תיכנס הנה, אני מביא משטרה וזורק אותך. אתה תכנה מעבר לפס שלי, אני גורר אותך. ככה, כי שלי שלי ושלך שלך. חסידים אומרים, אם אחד אומר את זה, זה בסדר. כי האדם הזה אומר, אני עם שלי, אתה עם שלך, אחד, יש מערכת בסך הכל של צדקה, הוא נותן את הצדוקה בצד הזה, פה זה. יש אומרים שלי שלי ושלך שלך כשככה חברה חיה ויש אומרים לא ויש אומרים ומוישה אומר ויש כשכולם אומרים כך זה סדום אתה רוצה הגדרה לסדום? יש אומרים שלי שלי ושלך שלך האומר שלי שלי ושלך בסדר אמור כל מקום יש כאלה יש אומרים הנה כרטיס ניסה לסדום עכשיו הגדרנו את דום עכשיו אתה מבין למה זה הרבה יותר מהרשע? כי הרשע אומר שלך שלי, שלי שלי, הכל שלי, יש לי אינטרס, אני יודע מה לעשות איתו, אני יודע איך ללך, אני יודע. הסדומי אומר, אני אידיאולוגית לא אתן לעולם שיהיה פה צדקה. אני לא אתן לעולם, לא יהיה פה דבר כזה שמישהו ייתן, לא יהיה דבר כזה. אתה חייב לי כסף? אתה לא קיים. ואם מה שיש לי לקחת ממך זה את הילדים שלך, אני אקח את הילדים שלך. למה אני מפקמין? אתה חייב לי, לא? החוק אומר כך. סדום הייתה מדינת חוק. היה שם חוקים מאוד מוגדרים. לפי החוקים, היה אסור להזמין אדם. זה היה חוק. אותה ריבה, אתם זוכרים את אותה בחורה שהזמינה? אורחים. אז באו להרוג אותה בגלל שהיא עברה לחוק. היא פגעה בה, יש אומרים. היא פגעה במידת סדום. היא פגעה במתכונת שלא מאפשרת לאדם להיות איש חסד. זאת סדום. זה היש אומרים, זה שהופך את זה למידת סדום. מה קרה שם בפרק? זה פעם ראינו. כל הפרק הזה זה יציאת מצרים אחת גדולה. כל הפרק זה יציאת מצרים. כשרש"י אומר פסח היה, רש"י רוצה להגיד, היסוד של פסח, הרעיון של פסח, לא מתחיל במצרים בפסח, אלא מתחיל במצרים סדום. כגן השם, כארץ מצרים. והרעיון של פסח מתחיל בדבר הפשוט הבא. שימו אגב לב לכל הפרטים. זה הפלא ופלא. הם מגיעים אל הפתח, והם נמצאים בחוץ. מי שנמצא מהפתח פנימה, ניצל. מי שנמצא מהפתח החוצה, נספה. זה בדיוק העיקרון של פסח. משקוף, ופה כתוב מי שייך לאמונה הזאת שיש קודש ברוך הוא בעולם, ומי נמצא בתפיסה הזאת שבה אני יכול לרדות בך מפני שאני פרעו. מי נמצא בתפיסה הזאת של סדום כאידאה, ומי נמצא עם האורחים בבית, ותפסתי אותו שם בפנים עם האורחים שלו בבית. אגב, ללוט ברור כשהוא אומר, הנה נא לי שתי בנות, הוציאה נא אותן עליכן, אני לא יודע אם אנחנו יכולים להבין את זה. ברור ללוט שבמקום שהוא חי, אם הוא מוציא את הילדה מחוץ לדלת, היא נאנסת. בתוך הדלת, יש בועה של עולם אחר. מחוץ לדלת, היא לא תוכל להיות. ויצא עליהם לא תפתך והדלת סגר אחריו. ויאמר על נא אחי תראו. הוא פונה אליהם בשם אחי. הננה לי שתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציאה נא אתן עליכם ועשו להן כתוב בעיניכם. ויאמרו גש הלאה, האחד בא לגור וישפוט שפוט. וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט עליהם הביתה ואת הדלת סגרו. ואת האנשים אשר פתח הבית יקרו בסנוורים מקטון ועד גדול וילאו למצוא הפתח. ופה פעם ראינו את הפרק.
אני רציתי להגיד לפני, שהחסד, אני רוצה לקשור לשתי בנות של לוט, שאחר כך הם מתעסקים בגילוי הרעיות.
וזה חסד הוא.
חסד העולם יבנה. בדיוק...
זה ימשיך עד העקדה, עוד מעט, זה ימשיך עד הסוף. זה ימשיך עד הסוף, זה פילי פלאות. ויאמרו האנשים אל לוט, עוד מלחפו, חתן ובניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר, הוצא מן המקום. יש פה עכשיו יציאת מצרים. יש פה יציאה פשוטה. כי משחיתים אנחנו את המקום הזה. אלה הפסוקים של מצרים. הקדוש ברוך הוא משחית את המקום. ויצא לוט וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו ויאמר, זוכרים את המילים? קומו, צאו. לא, מתוך עמי אמר, פרעו, זה אותם מילים, קומו צאו מן המקום הזה. רש"י פשוט רוצה שנלמד לקרוא את פרק י"ט בבראשית, ונבין שפרק י"ט בבראשית משתמש באותם קודים של מצרים ויציאת מצרים. פתח, קומו צאו מן המקום הזה, כי משחית השם, מתי היא היציאה? וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט לאמור, קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות פן תיספה באבון העיר. הלאה, מה עשו במצרים כדי למהר? מה עשו? עפו מצות. למה? כי לא יכלו מה? להתמהמה. הנה המילה הזאת, ויתמהמה, עם שלשלת כדי לשים לזה לב. ויחזיקו אנשים בידו וביד אשתו ויצפנו אותה בחמלת השם עליו. חמלת השם, פסח, יחמול. ויוציאוהו ויניחוהו מחוץ לעיר, כצייתי את העיר אפרוס את כפיי. יש את העיר ואת המחוץ לעיר. ויחי הוציאם אותם החוצה ויאמר אם מלאת על נפשך אל תביט אחריך כי אשר ראיתם את מצרים, נו, לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם. אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר, ההר הימלט פן תיספה. ויאמר לא תלם, אל נא אדוני הננה מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך. אני רוצה ללכת פה לצוהר, הנה נא העיר הזאת קרובה לנו שמה והיא מצער. ואז הוא אומר, הנה נעשתי פניך גם לדבר הזה, לביתי אופקי את העיר אשר דיברת. תפילת אברהם נענתה לגבי הדבר הקטן הזה, צוער, משם יצא העריות והחסד של הבנות, נגיע מהר ימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה. השמש יצאה לארץ והשם המטיר על סדום ועמורה, גופרית וישמה את השם מן השמיים. תשבו לברה, תשבו איזה מצרה, הכל הכל כל הזמן. ויהפוך את הערים ואת כל יושבי הערים ותבט אשתו מאחריו. אז על מה היא עברה? אל תוסיפו לראותם, כי מי שיוסיף לראותם מה יהיה? פן ישיב. אנחנו לא צריכים לחזור לשם, תברחו מסדום, תצאו משם, תתנתקו מסדום. היא מסתכלת על סדום ותהי נציב מלח. ופה מסתיימת הפרשה. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם, ואז הוא מתפלל תפילת שחרים. וישכם אברהם בבוקר, פה מופיעה התפילה. כל פרשת סדום היא סיפור גילויים של ישראל בעולם, שיש לכל אדם בעולם את המקום שלו, שלא ייתכן בעולם מצב שבו לאדם אין את החופש שלו, לאדם אין את הכבוד שלו, לאדם אין את הקדוש ברוך הוא. זה כל פרשת סדום ולוט. זה התחיל בפרשת לך לך במלחמת ארבעת המלאכים את החמישה, כאשר אברהם צריך להסביר לאמרפל כדר לעומר תדעל והמלאכים כולם, להסביר להם את המציאות שהם לא אחראים על העולם במובן שהעולם הוא רכוש שלהם. זוכרים, דיברנו על זה, ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה וילכו, ואת כל אוכלם וילכו. הנה הנושה, מה יש לך בבית? כלום. למה? כי המלך לקח לי את האוכל. למה המרפל האימפריאליסט של העולם צריך את הקופסת שימורים שלך? שמה הוא צריך את השיניים שלכם? מה הוא צריך את האוכל שלכם? כדי להסביר שאנחנו אבק והוא רודן. איך ראינו אחר כך שם בארבעת המלאכים את החמישה? כשאברהם מגיע לשם וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו ורכושו השיב, וגם את הנשים ואת העם, ואמרנו אין שום ברירה שם אלא להסביר רק בהסבר הזה. הרי בשום מקום לא כתוב שהם לקחו את הנשים ואת העם איתם. כתוב ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה וילכו. רק הסבר אחד יכול להיות כאן פשט. הם לקחו באמת את כל רכוש סדום, לפי תפיסתם הנשים זה רכוש סדום, הכל רכוש סדום. הנשים הם רכוש סדום, האוכל הוא רכוש סדום, העם הוא רכושי, הכל הוא רכושי. אין בעולם אדם, יש אני, והכל רכושי. זה דבר מזעזע, אני לא חושב שאנחנו שמים לב לזה. ההפטרה לא פותחת בנצח של האישה השונמית ובאחיית הילד. ההפטרה פותחת בכי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. תראו לאן יכולה להגיע ממלכת עם ישראל הקדוש בשומרון. אנחנו אנחנו בשומרון, מלך שלנו בא לקחת ילדים שלנו לעבדים כדי לחסות חוב סדום רכוש פר אקסלנס לגמרי. זה הזעזוע. ואז אלישע אומר לה, בואי נחזור בדיוק לסיפור סדום, תסגרי את הדלת, אבל קחי כלים ריקים מכל השכנים, מבחוץ זה לא באמת סדום. עם ישראל הוא אחר לגמרי. אולי כולם רעבים, אבל כולם יתנו לך כלים. הכוח שלך להוציא מהשמן שנותר לך הוא פונקציה של הכלים הריקים שתביאי משכנייך. תסגרי את הדלת בעדך ובעד בנייך. תתנתקי ממה שקורה. ובשמיים יראו שהשחיתות הזאת אולי נמצאת בחוץ. אולי נמצאת במערכות גבוהות. אולי נמצאת בכל מיני נקודות מסוכנות. אבל זה לא האמת. את זה צריך להציל. מזה צריכה לצאת ישועה. ואת ובנייך תחיי בנותיו. אחרי הסיפור הזה אפשר להגיע לאישה השונמית. ומה קורה עם האישה השונמית? וזה לדעתי כל הפרשה. הפרשה מתחילה בהכנסת האורחים של אברהם. הכנסת האורחים של אברהם ושרה, לושי והסיוגות, האוהל. מה קורה באוהל, איך הוא נראה, ואיך, בכלל בלי דיונים, מגיעים מההלכות האלה להלכה. אתם מבינים אגב את המושג של ההלכה להכנסת אורחים כמו שהשאילתות לומד בפרשה? לפי השאילתות, אני מחויב במזון. יש עליי חיוב. אם אדם מגיע ואני רואה אותו מסביב לבית, אני צריך לדאוג לו למזונו. זה לא תעמוד אדם רעך. זה לא שמירת הלשון. זה חיוב. אני חייב לדאוג לו למזונו. זאת האנטיתזה בעולם הסדום. אני חייב לדאוג. הפתח, מה יהיה עם הפתח? הפתח הוא מקום שמכניסים אליו פנימה, ובפנים ייווצר כל המציאות הזאת, או ש... זה דבר מופלא. הפרשיות האלה של סדום והבשורה על סדום והפיכת סדום ולידת יצחק, וזה לא מלאכים שבאו לבשר בשורות שונות. זה מהלך אחד. צריך להיווצר בעולם יצחק כדי לתקן את המציאות הסדומית. אגב, עם מה יצחק יתמודד בהמשך? שאלתי את עצמי מה עושה פה בפרשה, הפרשה של אבימלך. אז מקשרים את אבימלך עם עקדה. מה היא עושה פה? זה פילוג טוב. אברהם אבינו מגיע בניגוד לסדום. מסדום הוא הולך אל אבימלך בפרק כף. ושם פרק אחד שנראה כאילו מנותק, פרק כף של אבימלך עם שרה, ודווקא שם מתגלה שאבימלך מנהל עולם מעניין מאוד. אברהם הולך לגור שם בארץ פלישתים ימים רבים, נכון? וקורטים חוזה, ועושים ברית שלום, והכל נשמע מצוין. לימים יצחק יצטרך להגיע לשם. זה יהיה בפרשת תולדות. וכשיצחק יצטרך להגיע, זה יהיה רעב, ויש חוזה, ובחוזה כתוב שכל צד בחוזה מבטיח מקלט מדיני לילדים של הצד השני. כתוב את זה, נכון? אם תשקור לי ולניני ונכדי, מופיע בחוזה. יצחק היה כבר ילד גדול בטקס החוזה הזה. אז יצחק בא לממש את החוזה. כל מה שהוא בא, הוא לא מבקש גרוש. הוא בא עם זרעים משלו, לזרוע בארץ בצורת בנגב. זה כל מה שהוא רוצה. מאיפה יהיה לו מים? הוא לא מבקש כלום. הוא הולך לחפור את הבארות של אבא. זוכרים את הפרשה? פרק כפיו. הוא הולך לחפור את הבארות שחפרו עבדי אביו. וכשהוא בא לחפור את הבארות של אביו, מגיעים הפלישתים, ומה הם עושים? סותמים. גם לי, גם לך לא יהיה. סדום במיטבה. זה השנאה במובן ה... זה השנאה. לכן אבי מלך פה. גם מהתפיסה אבי מלך התמרצה. יצא סדום. אתם תמותו, יש לכם מים, תשתו. איך אמרנו? תרגו אותו, אבל תשתו. אין להם שום עניין אשתו. יש להם עניין שאתה תמות. נשמע מוזר? לי לא. זה העניין. והמלחמה הזאת היא סיפור פרשת וירא מתחילתה. והולדת יצחק, ועקדת יצחק. אגב, אז עכשיו אני מבטיח לך שיהיה יצחק, ומה יהיה? ברך ברכך וארבע הרבה את זרחה, וירש זרחה, תהיה מציאות של נתינה, תהיה מציאות של... מה קורה אגב בסוף פרשת וירא? בסוף, 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 בסוף. מה הסוף של פרשת וירא? זה תמיד נראה כאילו שברו את המתח, בעיקר בראש השנה, בקריאה. פתאום נולדים שם אוץ, בוז, מוז, גוז, דוז, יוז, שם כמה צדיקים שם נולדים, ובתואל ילדת רבקה. וכשאליה יבוא מישהו ויגיד לה הכנסת אורחים, היא תגיד לו שתה וגם לגמליך השקיע. ולעולם הזה של פרשת וירא יש סיכוי. והיא האישה אשר הוכיח השם לעבדך. וסיפור נצח ישראל שיופיע דרך האישה השונמית, ודרך האישה הראשונה, ודרך הקדה, ודרך הכל, הולך עם הסיפור הרוחני של כל הפרשה כולה. זאת פרשה אחת מהפסוק הראשון עד האחרון. למה ההפטרה? זה לא פרשה ועוד פרשה בהפטרה. זה פרשה אחת לאורך כל הדרך. משפט אחרון. הילד שהחיה אלישע, אתם יודעים מי הוא היה? יונה זה הילד שמחיה אלישע לא פה. זה איפה? מה זה? זה הילד שמחיה אליהו. כי אצל אליהו כתוב, הוא דבר השם, אצל אליהו כתוב, הוא דבר השם בפיך, יש פה תנך, ממש במילה אחת, הוא דבר התנך, הוא דבר השם בפיך אמת. תנך תנך. אם יש, אם לא חשוב. באליהו כתוב, הוא דבר השם בפיך אמת. נכון? ואצל הילד כתוב, שם כתוב באישה המתפעלת. ואצל אליהו כתוב, יונה בן, מה זה? יונה בן אמיתי, מה אתה אומר לשאול? או, נו, אז מי פה? נו, חבקוק. חבקוק. זה הילד שמחיה אלישע. ומה עניינו של חבקוק הנביא פה? מה הוא עושה פה חבקוק הנביא? מה עושה חבקוק הנביא? חבקוק הנביא מדבר על יראת השם, חבקוק הנביא מדבר על יראת אלוקים, חבקוק הנביא מדבר על צדיק באמונתו יחיה, חבקוק הנביא מדבר על הדבר הבא, וזה כל הבשורה שלו במילה אחת. על נשמרתי אעמודה, כתוב חזון, כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזב. אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. הנה ופלה לא ישרה נפשו בו. הרשע יפול, והצדיק באמונתו יחיה. זה חבקוק הנביא. חבקוק הוא התוצר של סיפור האישה השונמית, שממשיכה מהסיפור הראשון של ההפטרה, שעליה תקנו את ההפטרה הזאת, ולא רק על האישה השונמית. עליה, על הסיפור של סדום, ושתי המציאויות האלה, הן פרשה שלמה והפטרה שלמה, שפשוט מסבירה את הפרשה לאורך כל הפסוקים של ההפטרה.